אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש השדולה לעסקים קטנים, חבר הכנסת אושר שקלים ליכוד. שלום.
שלום וברכה.
צייצת בטוויטר, יש חתרנות, אין אמון, צריך לפטר את שר ביטחון. שר ביטחון של מדינת ישראל, עכשיו, מלחמה?
שר ביטחון של מדינת ישראל בזמן מלחמה, אם הוא חותר כנגד ראש הממשלה, אם הוא חותר כנגד מטרות המלחמה ולא נאמן למטרות המלחמה כאשר הוא שולח את החיילים שלנו להילחם בקרב, חייבים לפטר אותו. ומי
עדיין עכשיו אתה עומד על זה?
בוודאי, אם אין אמון, אם אין אמון בין שני האנשים הכי בכירים שמנהלים עכשיו את המלחמה, כאשר ראש הממשלה הוא זה שמוביל, ואנחנו רואים שהוא זה שמתווה את המדינות, והוא זה שדחף לכל המהלכים שאנחנו נמצאים בהם עד עכשיו, לרבות הנושא של כניסה לרפיח, לרבות הנושא של קציר פילדלפי, לרבות הנושא של התמרון הקרקעי, ויכול מאוד להיות נושא של תקיפה באיראן. אם שר הביטחון לא בא ומתיישר מול מטרות המלחמה, מול הקו שמתווה ראש הממשלה, הוא צריך להניח את המפתחות במיידי. עכשיו, זה לא דבר חדש.
תגיד, היה אבל סיפור קודם, ב-24 למרץ, לפני כמעט שנתיים, הייתי אומר, לא?
שנה וחצי.
היה סיפור שראש הממשלה פיטר אותו.
הוא לא פיטר אותו רשמית, הוא פיטר אותו ברמה
הצוותית. הוא הודיע לו שעומד לפטר אותו, אתה צודק.
עכשיו, כבר אז אנחנו ראינו באמת שיש איזשהו סוג של לעומתיות. אני חושב שאנחנו, עצם זה שכבר אז נעצרה הרפורמה המשפטית.
לא, לא נעצרה, עמדו להודיע על עצירה.
אבל כן, אבל זה יצר איזשהו מין כדור שלג כזה, שבעקבתו אז היה את המהומות וליל גלנט וכו', ואז אנחנו התחלנו לעשות את כל השינויים והייתה ברפורמה, עד שהגענו בסוף לדרדלה של עילת הסבירות. אני חושב שאם אז הנזק שכבר אז גלנט עשה לנו, שהיינו צריכים להעביר את התהליך של בחירת השופטים, אז כבר עבר בקריאה שנייה שלישית בוועדה, רק היינו צריכים להצביע על זה, זה הליך בירוקרטי של דקה שתיים, זה הכל. אם אז היינו מעבירים את זה, אני חושב שבפחות ברמה, בסיטואציה המשפטית שאנחנו רואים אותה, שבגץ גם בא ופסל לנו חוק יסוד, ועוד הרבה דברים אחרים, שהוא גם אפילו בתוך כדי המלחמה שאנחנו חווים אותה, פוסק בחוסר סמכות. אני חושב שהיינו היום נמצאים ברמה המשפטית בסיטואציה אחרת לגמרי. אבל זה כבר חלף שנשפח, אנחנו כן נידרש לזה בסופו של דבר, בעזרת השם, אחרי המלחמה וביתר סט.
בשבוע שעבר, מזכיר ההגנה אוסטין הזמין את שר הביטחון. זאת ההודעה של שר הביטחון, לשכת שר הביטחון. שהוא הוזמן לביקור מקצועי בארצות הברית, הוא התקן את ראש הממשלה להזמנה. מה קרה בדרך?
אנחנו שמענו אתמול הודעה של ה-State Department, ששר הביטחון פנה מיוזמתו לאוסטין ורצה להגיע. זה לא מישהו מתוך הממשלה או גורם כזה או אחר.
מישהו פה לא דובר אמת, הייתי אומר, לא?
אז יש פה מישהו
ש... מי זה ארצות הברית? מישהו... יכול להיות.
לא נראה לי במקרה הזה. בוא נסתכל על מי שיש לו את האינטרס. הרי תראה, מה זה הנסיעה הזו לארצות הברית של שר הביטחון? הרי עם כל הכבוד, כל משהו, הוא יכול הרי בשביל לתאם כל מיני דברים, אם זה שנוגעים למלחמה, ככה אני רוצה להסתכל על זה, אז הוא יכול גם לעשות את זה בשיחת טלפון, הוא יכול לעשות את זה בכל מיני אמצעים אלקטרוניים כאלה ואחרים, אמצעים טכנולוגיים, לא חייב ממש להיות פיזית שם. אז בשביל מה אתה נוסע
מעבר לים
בשביל להיות שם פיזית?
אולי לתאם את מטרות המלחמה באיראן.
אולי, יש ראש ממשלה שבסופו של דבר זה הכל מתנקז אליו. הוא זה שמתווה את המדיניות.
ראש הממשלה אמר שלא הוחלט בקבינט עדיין, מה יהיו מטרות המלחמה.
ולכן צדק
מטרות ההתקפה על איראן.
צדק ראש הממשלה שאמר שאם הוא כבר נוסע, אבל התנאי שלו לפני שהוא נוסע, זה שהכל כבר יתואם לפני כן בקבינט. וזה בסדר. אתה לא יכול לעשות דין לעצמך על אחת כמה וכמה שאנחנו במצב כל כך קשה עכשיו, במנהלים מלחמה בכמה חזיתות, אתה שר ביטחון, אתה לא עוד עכשיו עוד איזה שר זוטר.
אנחנו רואים מעורבות של ערבים ישראלים בפיגועים שהיו השבוע. השבוע היו כמה וכמה פיגועים כואבים מאוד. אנשים נכון. נרצחו, אנשים נפצעו, מהצפון ועד יפו. ואני רוצה לשאול, זה מדינת ישראל?
תראה, זה עוד חזית שאנחנו מתמודדים איתה, ואנחנו חיים איתה, ואנחנו בסוף...
אתה יודע שאין גדר בינינו לבין יהודה ושומרון?
זה הרבה מעבר לעניין של יהודה ושומרון, כי אתה מדבר איתי על עכשיו על ערבי ישראל, זה אנשים שיש להם תעודת זהות כחולה עם כמוני כמוך. ואנחנו נכון. רואים את המעורבות...
אסקל וחומר.
בוודאי. אנחנו רואים את,
את המעורבות שלהם. הבחור היה נדמה לי מי מלפחם זה שעשה את הפיגוע.
כן, הבנתי
מלפחם זה מדינת ישראל.
הבנתי שהוא גם רופא, עובד ב, 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 בשירותי בירות כללית, אם אני לא טועה. הזוי לחלוטין, בניגוד לכל אנטיטזה שכל השנים ניסו לבוא ולמכור לנו שזה אנשים שיש להם איזה מצוקה כזו או אחרת, או שהם עברו איזה תהליך של פתאום איזה משוגעים, או לא יודע מה, או עברו איזה משבר נפשי כזה או אחר, לא. אנחנו צריכים גם להבין שגם בתוכנו יש אויבים, ולכן אנחנו צריכים לדעת להגן על עצמנו, ופה... המערכת המשפטית חייבת גם להתגייס לטובת עם ישראל. אני, דיברנו לפניך על הנושא של מערכת המשפט, על בגץ. תגיד לי בבקשה, מה בגץ, או מה בכלל המערכת המשפט, תרמו למאמץ המלחמתי של עם ישראל בתקופה האחרונה? אתה יכול להגיד לי דבר אחד שהם פעלו, אמרו עכשיו יש לנו מלחמה ואנחנו צריכים גם להתגייס לטובת עם ישראל. מהלך אחד, אנחנו למשל בכנסת, אתה יודע, בהרבה מאוד מקרים, שיתפנו פעולה, אופוזיציה, קואליציה, היו בינינו הרבה מאוד הבנות, עבדנו ביחד בחמל,
לא
בחמל של הכנסת, העברנו חוקים משותפים
אבל
ביחד.
אבל אתה לא יכול לעשות הכללה על כל הערבים.
לא, לא, לא דבר עכשיו על הערבים. שנייה, נגיע גם לזה. אני דבר עכשיו על מערכת המשפט. מה היא תרומתה למאמץ המלחמתי? אני מבקש, אני רוצה שגם עכשיו מערכת המשפט תרתם למאמץ המלחמתי. אם אנחנו מדברים עכשיו על העניין של גירוש משפחות, אל תערים וקשיים. בואו נתמודד עם זה ביחד. אנחנו, בסופו של דבר, זה אנחנו, זה הילדים שלנו, זה ההורים שלנו, זה כולם פה ביחד. ואם יש לנו אויבים מבית, ואני חלילה ממש לא מכליל את ערבי ישראל, חס וחלילה, חס ושלום, אבל לאותם אנשים, לאותם מנוולים שעושים דין לעצמם, ובכך גם מחתימים ציבור שלם, אותם אנחנו צריכים לגרום, לנו להגן על עצמנו מפניהם, וזה עבודה גם של מערכת המשפט. אנחנו יכולים לחוקק איזה חוקים שאנחנו רוצים, אבל אנחנו צריכים גם שיבואו ויעזרו לנו לקדם אותם, ושלא יתקיעו לנו מכות בגלגלים.
תראה, אמרתי קודם עד יפו, אבל אני בעצם טעיתי, זה לא עד יפו, בר שבע גם כן סובל לפיגועים, ולא פעם ראשונה, המפגע הפעם היה מ...
אום אל-פחם.
מאום אל-פחם, לא, המפגע ב... היה מחורה, אם אני לא טועה.
בבאר שבע, הוא היה מחורה, ובפיגוע האחרון.
אבל אתם אמרתם לפני תחילת הקדנציה שלכם, כולל השר לביטחון פנים, אנחנו נטפל. ושאני שואל, אנחנו נטפל, וגם שאלתי את השר לביטחון פנים, שהוא היה פה לפני כמה שבועות, אמרתי לו, תראה, מפגעים כבר היו לאורך השנה הזאת, מערביי ישראל גם בצפון וגם בדואים שגרים בקרבנו בקרבת באר שבע, אני לא רואה איזה שהם שינויים דרסטיים, אתה רואה? ואני אזכיר לך, אתם הממשלה.
כשנכנסנו לאולפן, מה היה הדבר בולט אצלי ואצלך? שנינו נושאים נשקים. ישנם הרבה מאוד מהאוכלוסייה, אם אני לא טועה, 300 אלף ראשונות של נשק שניתנו רק בשנה האחרונה. אני לא זוכר את בדיוק את המספר המדויק, אז סליחה אם אני טועה. אבל עובדה שרבים מאוד מהאוכלוסייה גם מתמגנת וגם מתחמשת, וזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי במאבק. עכשיו אני לא בא פה לבוא ולסנגר על השר איתמר בן גביר, אבל בעניין הזה הוא עושה עבודה טובה.
לא, לא, אני לא אומר בעד או נגד, וטוב שבן גביר לעניין הזה, טוב שהוא חילק נשקים ואיפשר.
עכשיו מה קורה אם לא היינו מתמגנים?
וטוב שכך.
והנה, וגם עובדה שבפיגוע האחרון, מי שבחדרה, נכון.
זה נושא נשק.
נכון. זה אותם אנשים שנשאו נשק, כשהם באו ועצרו את הפיגוע, חס וחלילה, הם לא היו נושאים נשק, לא יודע, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע, לא רק פה, אלא גם במקרים אחרים.
חוק גירוש משפחות.
כן.
תראה, הדברים האלה כפופים לכל מיני תכתיבים של היועצת המשפטית, ולנושאים בינלאומיים, שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה עדיין מדינה ריבונית שפועלת על פי החוק, ואתה לא יכול לגרש אולי משפחה, אולי, אני שואל אותך, שבן הדוד של הסבתא שלה עשה פיגוע.
אנחנו עכשיו במלחמה.
כי אתה אומר משפחות, אנחנו, לא ברור מאיזה קרבה וכו'.
אנחנו עכשיו במלחמה. מספיק להרים על עצמנו כל הזמן קשיים של בירוקרטיה ומשפטיזציה.
זה לא בירוקרטיה, מספיק, זה החוק הבינלאומי.
חוק הבינלאומי במוסריות שלי, אני רוצה קודם כל לדאוג לעם שלי. אני רוצה קודם כל להגן עלינו, ולא מעניין אותי שום דבר אחר מלבד זכות הקיום והחיים שלי ושלך ושל כולנו פה במדינה הזו. זה דבר אחד. ולכן אנחנו צריכים גם להירתמות של כל המערכות, כולל של המערכת המשפטית, שתדע לבוא ולעזור לנו גם כמחוקקים, איך אנחנו עוזרים לאזרחי ישראל להגן על עצמם ולשמור על עם ישראל.
אתם צריכים לעשות, כך אמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, אמר שצריך לסיים את החקיקה עד
חודש, נכון.
סוף החודש.
נכון, בוודאי. זה משהו שהוא מאוד מאוד מתבקש, זה כבר היה צריך להיות קודם.
אבל איך זה יותר אזרחים ישראלים, ערבים ישראלים?
בוודאי, זה גם
לגרש אזרח ישראלי זה לא פשוט.
גם אזרח ישראלי שבא ועושה פיגוע נגד אזרחי ישראל, זה גם
לכלא,
זה הרבה מאוד לא פשוט.
ברור, אבל
אז אותו מנוול פוטנציאלי, שאם הוא בא ורוצה חלילה לרצוח אנשים מכל המגזרים שלו, יהיה נשים, ילדים, גברים, קשישים, שיבין טוב מאוד שהוא והמשפחה שלו הולכים לתת על זה את הדין.
לתת הדין, כן.
לתת את הדין, ובצורה הכי חמורה שיכולה להיות. אם זה תלוי בי, גזר דין מוות, תליה, כדור בראש, לא אכפת לי מה, הוא והמשפחה שלו צריכים לתת את הדין. כי אני רוצה גם, מצד אחד, אני רוצה גם למנוע את הפיגוע הבא, אני רוצה להרתיע אותם, ואני רוצה להניש אותם בצורה הכי חמורה שיכולה להיות.
הקמת ועדת חקירה, ראש הממשלה עוד לא אומר איזה סוג של ועדה, אבל האופוזיציה צועקת ועדת חקירה ממלכתית. תסביר לי מה ההבדל?
ההבדל הוא מאוד פשוט. ועדת חקירה ממלכתית, המשמעות שלה, שזה יהיה, שמי שיעמוד בראש הוועדה, הוא שופט בית משפט עליון לשעבר, כנראה שזה אמורה להיות הנשיא החיות. עכשיו, אנחנו ראינו עם כל הכבוד, שיש פגיעה של באמון הציבור כלפי מערכת המשפט, ואנחנו ראינו את זה גם בתהליכים שהובילו לשביעי לאוקטובר.
אז מי צריך לעמוד בראש הוועדה?
לכן על זה תהיה שהיא בעיה. אני, עם כל הכבוד, אני לא חושב שבכלל המערכת המשפטית היא נגועה בפוליטיזציה. אין אמון. אין אמון כבר. אנחנו רואים שבית המשפט לא פוסק לפי החוק.
אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו מאוד מסוכן. למה?
בוודאי.
לא,
אני אומר את זה בצער.
נכון, אבל תקשיב. הסיפור עם בית הדין הבינלאומי בהאג, בהרבה מאוד מקרים מבין את מערכת המשפט הישראלית, ואומר, אתם מספיק חזקים כדי להתמודד עם כל מיני תלונות כאלה ואחרות של מדינות.
מה היה התירוץ? סליחה שאני קוטע אותך,
אבל,
כן?
אבל, רגע, כן. רגע, אבל, מערכת משפט חזקה היא פונקציה מאוד מאוד חשובה במלחמה שלנו נגד בתי הדין הבינלאומיים, או בית הדין הבינלאומיים, אתה רוצה. ברשת תחליש אותו, אתה אולי תגרום לכך שהחקירות יהיו לא בארץ, אלא במקום עוין לישראל.
אוקיי, אז כמה דברים. ועדיין רוצים להעמיד לדין את ראש הממשלה ואת שר הביטחון על הנושא של המלחמה.
בסדר, זה אומר התובע המחוזי, אנחנו עדיין לא יודעים אם זה יקרה.
מה שאתה אומר, זה היה כל השנים
אבל יכול להיות שזה היה קורה,
התירוץ של ההתערבות של בית משפט העליון בשיקולים ביטחוניים. שזה השכפץ, ועושים את זה כדי שלא יעמידו את חיילנו לדין. אנחנו ראינו שהשכפץ הזה התגלה כסערות סבתא, סליחה. ממש כסערות סבתא. שום שכפץ ושום כלום. זה היה פשוט איזשהו תירוץ כדי שאותם שופטים ישליטו את האג'נדה הפוליטית שלהם על
אתה אומר דברים מאוד חמורים.
בוודאי, בגלל זה אני אומר שנפגע האמון, ואני אומר את זה בצער, כי אני חשוב שמערכת המשפט באמת תהיה חזקה ויציבה, ואני רוצה מערכת משפט ללא מסופנים, אני רוצה ששופטים ישפטו לפי החוק, ולא לפי השקפת עולמה.
אבל בוא תסביר.
רק לפי החוק.
לא, אבל הבנתי, אבל אתה אומר לי בעצם שהאג'נדה של השופטים היא אג'נדת שמאל?
ישנם שופטים רבים, היום יש 12 שופטים שמכהנים, היה 13 ועוזי פוגלמן פרש השבוע, שמכהנים היום, ורבים מהם, ישנם גם כאלה שמקוטלגים כימין, למשל...
היועצת המשפטית היא שמאל?
למשל, רגע, למשל נועם סולברג, סימנו אותו כאילו כימני, אבל עוד הפעם, גם זה טעם נפגע מבחינתי, אני רוצה ששופטים, לא רוצה לדעת מה הדעות הפוליטיות שלהם. אני רוצה שמה שהם אמורים להתעסק, שיתעסקו, הם לא אמורים להתעסק במדיניות. שופט אמור לפסוק לפי החוק, אבל גם ישנם דברים שהוא לא אמור להתעסק ביניהם. על אחת כמה וכמה בעניינים של ביטחון, הוראות פתיחה באש, או דברים כאלה שהם גם דברים שגרמו לאירועי השביעי באוקטובר. וגם על זה מערכת המשפט תצטרך להיחקר ולתת על זה את הדין בכל ועדת חקירה שלא תקום. גם למערכת המשפט יש אחריות על אירוע שביעי באוקטובר.
אני שואל לגבי היועץ המשפטית, היא שמאל?
אנחנו ראינו שכאשר הוקמה ממשלת ההונאה והשנאה של בנט, לפיד וגנץ, שמינו אותה...
בוא נזר במילים האלה.
אני אומר את מחשבותיי... אני, הממשלת ההונאה והשנאה של בנט, לפיד וגנץ, הייתה ממשלת הונאה שלקחו פיון עם 6 מנדטים, והכתירו אותו כראש ממשלה, ורימו ציבור שלם, זה לא היה דמוקרטי, לעולם לא היה דבר כזה, ואסור שזה יקרה דבר כזה, גנבו את רצון העם, לכן זה הונאה, ושנאה, מכיוון שהם הדירו והחרימו, למעלה ממחצית העם, שרצה כיוון אחר, והיה מגיע לנו כיוון אחר, ואנחנו אז כליכוד, היינו המפלגה הגדולה עם 30 מנדטים, והחרימו אותנו. ולא רק החרימו את הציבור של הליכוד.
החרימו את ראש הממשלה.
סליחה, מאחוריו עומדים מצביעים. הם ידעו בדיוק למי הם מצביעים. זה לא היה הכי קל לבוא ולהגיד שזה אישית. גם לבגין אמרו שזה אישי. שהם רוצים את הימין, אבל לא את בגין. וגם על שמיר המציאו כל מיני דברים. כבר לא קונים את זה. ולכן... אני חוזר רגע לשאלה שלך על היועצת המשפטית לממשלה. ראינו שבמשך שנה שלמה היא כמעט ולא התערבה בשום דבר. כלום. ופתאום, פה על כל דבר הכי קטן תוקים מקלות בגלגלים של הממשלה. אז מה השתנה כאן? השתנה כאן הרכב הממשלה. וגם לזה אנחנו צריכים להידרש.
אתה יודע מי מינה אותה את היועצת המשפטית?
בוודאי שאני יודע מי מינה. מינה אותה גדעון סער כשר המשפטים הקודם. ומי שנתן איזה תוקף.
שהוא לחלוטין לא שמאל.
רגע, בהרכב הממשלה הקודמת.
נכון.
היו שם השמאל הקיצוני והם נשענו על תומכי טרור. אם זה גם, נשענו גם על רם, גם בחלק מסוים על רשימתו של אחמד טיבי ואיימן עודה.
לא בדיוק, אבל...
נשענו, היו בכל מיני אימנויות, בעצמות,
לא, לא
נשענו.
לא בדיוק, אבל...
נשענו. אתה זוכר את העניין של הנטיות, ועוד הרבה דברים אחרים שלא יכולנו, והמכות שגם השוטרים שלנו...
בסדר, אבל הממשלה לא נשענה.
וזה שנעצו למבצע בעזה, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא הזמן. אבל אני חושב שבסוף אנחנו רואים את המעורבות המוגזמת של הייעוץ המשפטי לממשלה בתקופה שאנחנו, שממשלת הימין מכהנת לעומת מה שהיה קודם.
ישראל היא מדינת טרור. ארגון טרור ציוני. חמאס נלחם גם טורקיה ולמענה. הנשיא הטורקי השווה את נתניהו להיטלר.
רציתי לשאול אותך, מי זה המנובל הזה שאמר את זה?
נו, מי?
אמרת עכשיו.
לא, אני שואל, נו, מי? מי אם לא ארדואן? תקשיב, אנחנו יודעים בדיוק מי זה ארדואן. ארדואן זה מישהו שחולה בראש. אין לי מילה אחרת לקרוא לזה. כי אם הבן אדם הזה, שהוא האחים המוסלמים, אומר שאנחנו ארגון טרור, אז שיבדוק מה הוא עשה לבני עמו בכל מיני מקומות, והסיפור איתו עוד לא נגמר. אבל בסדר, מה יש לך להגיד על זה?
לא חסרים שונאי ישראל בכלל בעולם, ואפילו גם אצלנו בתוך הבית. מעדיף לעבור הלאה.
טוב. תגיד, המלחמה הזאת תסתיים באיזושהי צורה? אני מדבר קודם כל, רגע. אני מדבר קודם כל, בוא נדבר על מה שקורה בדרום. תראה, החמאס מפורק. החמאס במתכונתו הצבאית כבר לא קיים. יש פה ושם כל מיני כאלה, אבל זה כנראה יישאר. למה לא מסיימים את המלחמה בדרום ומחזירים את החטופים?
אני חושב זה שאנחנו עדיין עוד לא הכרענו את העניין, אנחנו בדרך לשם, בדרך. הנושא של החטופים הוא עניין סופר סופר מורכב וסופר כואב, אבל אני כן חושב שאנחנו יכולים עכשיו לבוא ולקרוך את נושא של הזירה הצפונית עם החזרתם של כל
זה החטופים. זה מה שהם עשו בהתחלה וזה לא כך הלך להם.
ועכשיו זה יתהפך עליהם, זה יתהפך עליהם בכיוון שאנחנו עכשיו עומדים להכריע את המערכה, אנחנו רואים עד כמה החיזבאללה נחלש, אנחנו רואים עד כמה
החיזבאללה חמאס, צועק חמאס.
בדיוק. ולכן אנחנו צריכים ללחוץ עכשיו חזק עוד יותר, ולקרוך את, אם חלילה ידברו על נושא של הפסקת אש, לקרוך את זה בהשבת כל החטופים.
את זה כבר אמר ראש הממשלה. טוב, אני רוצה להשמיע לך משהו.
כן.
מחנה שלי, לדעתי מבועת. מבועת, מפוחד. הביטחון שאני מתראה, הוא חי באיזשהו לופ של פחד נוראי ממה שיקרה, כתוצאה מזה שאת יודעת, אנחנו לא נהיה רוב פה. והפחד הזה, הפחד של, שמוטמע בקבוצה של האוכלוסייה שאני שייכת אליה, הוא כל כך קשה. אני חושב שזה באמת, הם בהתקפת חרדה. תחשבי כמה אדם וחווה כעסו כשגרשו אותם מגדנבן. זה מה שקורה עכשיו. מגרשים את הקבוצה הזאת, היא החוסלית, שיש לה הרבה מאוד זכויות, מגרשים אותה מגן עדן. היא הייתה בגן עדן, וזהו. וזה לא שאלה אם גרשו אותה, לא יגרשו אותה. זהו. לא היה לה כבר הגן עדן הזה, שמרים עם טלפון, ואתה מקבל משרה באקדמיה, ולא, ואתה מרים טלפון, מסדרים לבן שלך להיות במקום הזה והזה, ואתה מרים טלפון, מסדרים לך, לא משנה, בבתי המשפט. די, זה נגמר. לא יהיה יותר.
אתה שם
רגע, רגע, עוד לא שאלתי את השאלה. תשמע. עזות המצח של הגברת מרב מורן, עיתונאית הארץ, שאומרת כבר לא יכולים לסדר לנו משהו במערכת המשפט, זה לשמוע ולא להאמין. לשמוע ולא להאמין. כבר לא יכולים להרים טלפון ולסדר משהו.
מה זה אומר?
לא יודעת.
מה זה אומר?
לא יודע, לא הבנתי.
שעשרות שנים, עשרות שנים, המדינה שלנו התנהלה בצורה המבישה הזאת. ועל זה בדיוק הייתה גם הנושא של הרפורמה המשפטית. על זה אנחנו, למה אני אומר שנפגע אמון במערכת המשפט? בדיוק על הדברים האלה. ואת יודע מה? כל הכבוד על הכנות. כל הכבוד שהכנות שלה יצא בצורה הזו, ועל זה בדיוק, זה מה שאנחנו צריכים לתקן.
אתה יודע מה עוד אמרה? אתה לא התייחסת לזה, היא אמרה עוד. היא אמרה, תחשבי באיזו עמדה נמצאים החברים שלי, שלימדו אותם שהם אדוני הארץ. והדבר הזה נגמר.
אז אני אומר לה, עם כל הכבוד,
לא יאומן, אה?
תתמודדו.
בחיים שלי לא שמעתי טקסט כזה מטלטל.
תשכנעו את העם בצדקת דרככם, ושם יחליט. אתם הרי ליברלים, אתם בעד דמוקרטיה.
יש לי בקשה, אושר.
כן.
אני לא מפסיק אותך, אל תפסיק אותי.
בסדר גמור.
תמשיך.
אני אומר, תתמודדו, בואו תשכנעו את העם בצדקת דרככם. אתם שוחרי דמוקרטיה, אתם ליברלים, אתם מעידים על עצמכם שאתם נאורים. בסוף מתגלה שאתם בדיוק הפוך מזה. אז אנחנו מנסים כל הזמן לבוא ולתת שירות, שירות לעם, לבוא ולשכנע. אתה יודע, אני אפילו כנבחר ציבור, אני כל יום מדווח לציבור שבחר אותי, וששלח אותי לעמדה שאני נמצא בה היום. מה אני עושה? מה הפעילות? אני מנסה לשכנע. בוא, תציעו לי אפילו עוד דברים שאני יכול לטפל בהם.
טוב, אנחנו לא עושים פה מערכת פרסום, ואיזשהו מערכת, אתה יודע, אנחנו לא לפני בחירות. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, ובזה נסיים את האייטם הזה, מרב מורן התראינה, רק לצורך הקרדיט, ביום השנה לטבח של השבעה באוקטובר, היא עשתה את זה עבור ערוץ האקטואלי היהודי TOV, טוב,
כן.
זה ערוץ אינטרנטי, ואמרה למראיינת גלי בת חורין את הדברים שעכשיו הזכרנו. ואני עוד פעם אומר, גם אם אתה חושב ככה, מה זה ה...
אתה מבין אבל את המשמעות? להרים טלפון ויסדרו לך משהו במשפט? אתה מבין את המשמעות?
אני לא יכול להאמין.
זה אומר שדברים חלילה נסגרו בעניינים, גם בעניינים המשפטיים, שלא לפי החוק, או גם שלא לפי הצדק, אלא לפי קשרים כאלה ואחרים. זה מדהים, אבל לצערי לא מפתיע.
והדבר הכי חמור, כבר אי אפשר לסדר לה משרה באקדמיה. וזה נורא.
אני, כשהלכתי לאקדמיה, אז למדתי... עשיתי תואר באוניברסיטת בר אילן, תואר כזה, אחר כך עשיתי גם תואר תעודה בווינגייט, עשיתי אחר כך עוד תואר. למדתי כמו שצריך, לא ביקשתי טובות מאף אחד, עשיתי, עבדתי, למדתי, עשיתי, מילאתי את כל חובותיי האקדמיות. אני חושב שזה משהו מצופה מכל אחד, בלי פרוטקציה, בלי כלום, וזהו. אבל שכולם מתמודדו עם המציאות. מה היא באה להגיד פה? המדינה שלי, המדינה שהייתה בצד שלנו ועכשיו היא זזה, הזיזו לנו עכשיו קצת את הגבינה, אז אין שום בעיה, מזיזים לכם את הגבינה, כן בוודאי, אבל זה רצון העם, אתם תלמדו לכבד את רצון העם, ואתם לא תכפו את עצמכם על, 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 על חשבון העם, אתם רוצים בבקשה, תשכנעו אותם בצדקת דרככם.
תראה, העם הזה, העם הנפלא הזה, שיודע להתאחד בעת צרה, ויודע לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר, ימין, שמאל, מרכז, ערבים, דרוזים, כולם, נוצרים, יהודים, כולם. לפעמים מעטים שבינינו לא מבינים את המשמעות של ערבות הדדית. בזמן הפיגוע ביפו והזקות בעקבות מטח הרקטות מאיראן, מלון היוקרה סטאי סרב לתת מחסה לשתי נערות. את זה קראתי בעיתון. שמי ישראל הוערו מטילים של איראנים, מחבלים רצחו 8 בני אדם ביפו. ואנשים שם ברחו מהמקום, ממקום הפיגוע. שתי נערות מצאו את עצמם בסיטואציה בלתי נתפסת. הם ניסו למצוא מקלט במלון היוקרתי סטאי.
ביפו?
ביפו. והאימא של אחת הנערות אומרת, לא נתנו לנו אפשרות להסתתר מפני המפגע. מלון סטאי. מדהים, מרגיז, מכוער, ולמלון יש תגובה. אנחנו מתנצלים על המקרה, חידדנו את ההנחיות.
אותם אנשים שסירו...
מה זה? אדם מבקש מקום מקלט, ואתה אומר לו, אתה לא יכול להיכנס לכאן? גועל נפש.
אז השאלה עם אותם אנשים, שחסמו את הדלתות בפניהם, עדיין בתפקידם. אם זה ככה, אם הם לוקחים אחריות, לפחות שעיפו אותם מתפקידם.
יושב ראש השדולה לעסקים קטנים, חבר הכנסת אושר שקלים ליכוד. תודה.
תודה רבה. אני רק יכול לאחל לעם הנפלא שלנו, כמו שאמרת, שלנו שנה טובה, שנה מבורכת, שנה של פיוס, שבאמת נהיה מאוחדים, לא כקלישה, אלא באמת נהיה חזקים ומאוחדים, שנה של הכרעה וניצחון שבה יחזרו לנו בהקדם כל החטופים שלנו, כולל אורון שאול, אדר גולדי, אישם הסייד, אברה מנגיסטו, הם לא מזכירים את השמות שלהם, ביחד עם כל 101 חטופים שלנו, שחיילנו תצלח דרכם, ושבעזרת השם כל הפצועים שלנו יחלימו במהרה, ושאנחנו באמת נוביל את השנה הזו, מגיע לנו פיצוי על השנה הארורה הזו שעברנו.
חתימה טובה. תודה שהגעת לכאן.
תודה רבה.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.